שעה טובה, אנחנו מתחילים גזירות הרבנן בבישול. יש לנו למעשה כמה רמות וכמה סוגים שבהם יש גזירות הרבנן. מקרה אחד זה שהייה. שהייה זה אומר ששמנו את הדברים לפני שבת על האש, על פלטה, נדבר על פלטה בעזרת השם. זה שהייה. יש לנו התמנה. התמנה זה אומר, זה מחלוקת ראשונים אמנם, אבל נגיד, שמנו וכיסינו את הקערות או לפני שבת או בשבת. הדין שונה אם זה לפני שבת או בשבת, אבל זה התמנה. יש לנו את המקרה הבא שבו מדובר על חזרה. חזרה זאת אומרת, הכל היה על האש לפני שבת, בשבת הורדנו את זה, ואנחנו מחזירים את זה בשבת. אז זה הדבר השלישי, חזרה. ויש לנו את הדבר הרביעי, שזה נתינה לכתחילה. נתינה לכתחילה זה אומר להוציא מהמקרר, ובשבת עצמה הדבר המבושל לשים על הפלטה או על האש. כמו שאנחנו נראה, יש סוגיות נרחבות לגבי שהייה, סוגיות נרחבות לגבי התמנה. סוגיה אחת פחות או יותר, אבל זה עמוד שלם בגמרא לגבי חזרה. וכמעט אין אף סוגיה ישירה, חוץ מאולי יש מקומות סדרים לגבי נתינה לכתחילה. אותנו תמיד מטריד איך מחיימים בשבת בבוקר. מעניין שעל זה אין כל כך הרבה דברים. למה אין על זה כל כך הרבה דברים? אולי כן, אולי לא. אבל דבר אחד בטוח, מקרר לא היה להם. המציאות הזאת שאתה מוציא בבוקר אוכל, ואתה שם המקרר, לא היה להם, היו צריכים לשים לפני שבת כדי שלא יתקלקל. על ההתמנה לפני שבת, כלומר המציאות הזאת של חימום אוכל בשבת בוקר, זה לא היה דבר מצוי כל כך, בדרך כלל עשו חמין שם כל השבת, או דברים שם כל השבת. אז אנחנו במציאות חדשה יחסית. זה נכון שיש לנו רמזים בגמרא, בראשונים אנחנו נדבר על זה, אבל זה לא מרכזי בסוגיות. בואו נשתף עכשיו במצגת. טוב. לא יודע אם להתחיל מזה, אולי נתחיל מהמקור שני דווקא. נתחיל מהמקור. המשנה במסכת בפרק קירה, המדבר המודבט אומרת, קירה שהיא סיכוע בקש ובגבבה נותנים עליה תבשיל, בגפת ובעצים לא ייתן עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. קש וגבבה אלו חומרים שבקלות הם מתקלים, ובגלל שהם מתקלים בקלות, זה עצים דקים, אז אין לך מה לעשות, אתה לא יכול להרבב אותם, אתה לא יכול לחטות בגחלים, זה לא יעזור לך. לעומת זאת, גפת ועצים, גפת פסולת של זיתים או עצים, כל מיני חומרי בעירה, הם נעשים נעשים גחלים, ואתה יכול להרבב את הגחלים ולהגדיל את האש. ולכן, חכמים אמרו שאם מדובר על קש וגבבה, אז מותר לך לשים על זה תבשיל. ואם מדובר על גפת ועצים, אסור לך עד שתגרוף או עד שתיתן את האפר. אתה צריך להזיז את הגחלים, לגרוף אותם, או לקטום אותם, כלומר לשים עליהם אפר, לקטום אותם, ועל ידי זה להכשיר, לאפשר את חימום האוכל. עכשיו, כאן לא מבואר מה הטעם. מה הטעם של האיסור? כתוב רק שאסור, לא מבואר הטעם. אז קודם כל, דבר ראשון, שברור לנו שלא מדובר כאן על איסור תורה. עכשיו אני אחזור למקור הקודם. שבת אף י"ח, ברייתא, תנו רבנן לא תמלא אישה קדרה, עסיסיות ותורמוסין, ותניח לתוך התנור ערב שבת עם חשיכה. לימה בית שמאי ולא בית הלל, אפילו בית המה בית הלל, גזרה שמה יחטא בגחלים. יש לנו במשנה בדף י"ז ודף י"ח, מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. האם יש דין של שביתת כלים? בית שמאי אומרים שכמו שהאדם מצווה לשבות בשבת ממלאכה, כך הוא מצווה גם שהכלים שלו ישבתו. כלומר, הוא מצווה שלא יהיו דברים שישים לפני שבת והם יפעלו בשבת. לעומת זאת, לדעת בית הלל, אין איסור של שביתת כלים. חובת השביתה נובעת על האדם עצמו ולא על הכלים שלו. כאשר אדם שם תבשיל על הקיריים לפני שבת, לפי בית שמאי תהיה כאן בעיה של שביתת כלים. כלים שלו עובדים, מחממים, מבשלים את האוכל בשבת. לעומת זאת, אם מדובר על בית הלל, לפי בית הלל אין איסור, כי אין דין שביתת כלים. אפילו אם זה לא מבושל, מדאורייתא אתה יכול לקחת תבשיל לפני שבת, ולשים על האש ויתבשל בשבת באש, ואין לזה איסור כלל, כי אין דין של שביתת כלים בשבת. ומה שאומרת כאן הגמרא, שאפילו שאנחנו פוסקים כמו בית הלל, עדיין יש לנו דין של גזרה שמה יחטא בגחלים. עדיין יש לנו איזה איסור דרבנן, שמה תבוא לחטות בגחלים. אני רק רוצה להגיד, בימינו רוב האנשים לא מבשלים על גבי גחלים, אבל שמה תבוא להגביר את האש. אצלנו זה אותו דבר, תבוא להגביר את הגז, תבוא להגביר את האש, אז זה הדבר המקביל אצלנו לדבר הזה. מישהו רוצה להגיד משהו עד לכאן? עכשיו מה הטעם של האיסור? אז אמרנו, הטעם הוא לא מדאורייתא, בית שמאי זה מדאורייתא. הטעם הוא לא שביתת כלים, זה לא מדאורייתא, לא פוסקים בבית שמאי. מה הטעם? אז אנחנו רואים, הגמרא מדברת בדף י"ח על שמא יחטא בגחלים, וזה הדבר המקובל, זה הדבר שבדרך כלל רגילים הראשונים להסביר בטעם של איסור שהייה, ככה תוספות והרמב"ם והרשב"א והראש והרמ"א, למה אסור להשות שמא יחטא בגחלים. לעומת זאת, רש"י נותן שני טעמים. רש"י אומר, עד שיגרוף הגחלים משום במוסיף הבל. וטעם הפריש לליל, שמא יחטא בגחלים. אז רש"י מביא את הטעם של שמא יחטא בגחלים, אבל רש"י מפתיע אותנו. מה ההפתעה כאן בדברי רש"י? שמא יחטא בגחלים זה בסדר, זה ראינו בגמרא. ההפתעה כאן בדברי רש"י, שרש"י מדבר כאן על משום דמוסיף הבל. מוסיף הבל זה מושג שנמצא בעולם התמנה ולא בעולם שהייה. מוסיף הבל זה דבר שהגמרא מביאה לגבי כיסוי, אתה מכסה בכל בגדים, בסמיכות, בכל... הגמרא מדברת על מוסיף הבל, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. אבל לא בעניין שהייה. לכאורה, שהייה זה שם היחטא בגחלים, וזה לא קשור למוסיף הבל או לא מוסיף הבל. אז כאן אני רק אומר משהו שדבר קטן, אבל כדי להבין את הראשונים, צריך רק להבין מה שאני אומר עכשיו, רש"י ואת הראשונים. יש לנו מחלוקת מה נקראת התמנה. זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל צריך להבין את זה כדי לקרוא בכלל את הראשונים פה. יש מחלוקת מה נקראת התמנה. האם התמנה זה כיסוי? כיסוי בכל הרמות, אבל זה כיסוי של הסיר. או האם ברגע שהסיר נוגע בגחלים, זה נקרא התמנה. שיטת רשי, שברגע שהסיר נוגע בגחלים, זה נקרא התמנה. אתה לוקח סיר, שם על האש, הוא נוגע בגחלים, זה נקרא התמנה. וזה נקרא התמנה למרות שזה לא מכוסה בסמיכות. בסוגריים אני אגיד, אנחנו נדבר על זה אולי בהתמנה, אבל בדרך כלל לך פחות חששו לזה, יש כאלה שכן חששו לזה, ומכאן, היום זה פחות נפוץ אני חושב, ההמצאה שהייתה לפני איזה שנים, שנקראה פלטה של שבת שהרב מרדכי אליהו, שמעתם מה זה? שהוא עשה איזה אוויר או משהו, כי הוא טען שפלטה של שבת רגילה זה איסור התמנה. לא מקובל לפסוק ככה, אבל זאת הייתה דעתו. לפי רשי, נוגע בגחלים נקרא התמנה. אז רשי יוצא מנקודת הנחה שנוגע בגחלים נקרא התמנה, ושפרק קירה מדבר על סיר שנמצא על גבי הגחלים. ולכן לפי רשי, הפרק שלנו עוסק בהתמנה. רוב הראשונים לא קיבלו את דברי רשי. מה הם יגידו? רק שימו לב, אני חילק לכם את רשי בכוונה, שם לב מה עשיתי לכם. רשי בדברים שלו, עשינו זה כמה פעמים, את התרגיל הזה. תרגיל חשיבה, ניתוח. רשי בדברים שלו מתבסס על שתי נקודות הנחה. נקודת הנחה א', שמה? שסיר שנוגע בגחלים שווה התמנה. נקודת הנחה ב', פרק עירה עוסק בסיר את גבי גחלים. כדי לחלוק על רשי, די לחלוק על אחת מנקודות ההנחה. או להגיד שסיר על גבי גחלים זה לא התמנה, או להגיד שאולי סיר על גבי גחלים זה התמנה, אבל הפרק שלנו לא מדבר שהסיר נוגע בגחלים. זה לא חייב לגעת בגחלים, אתה שם בגובה, ויש גחלים מתחת, אסור לך גם את זה לעשות. אתה צריך לגרוף, למרות שזה לא נוגע בגחלים עצמם, אבל זה הקירה שלך. עכשיו אני אומר את הדברים האלה, כי כשתלמדו דברי ראשונים על ההשוואה בין סוגיות, אתם תראו שיש כאלה שאומרים ככה.
יש
שאלה
של המרש, זה ממש כמה שיהיה
זה
כמה
שעושה. אז אפשר להגיד משהו כזה, אפשר להגיד. כלומר, להגיד שרשי עצמו לא דיבר על התמנה בכלל, זה מה שאתה רוצה להגיד. ושרשי גם עשה משום שהייה, ונסביר אותו אחרת, ואיך כמו שאתה אומר עכשיו, וכל מיני דברים אחרים, הוא לא התכוון באמת להתמנה, הוא רק התכוון שהטעם של שהייה הוא כמו הטעם של התמנה, שניהם מוסיפה ושניהם שמה יחטא בגחלים, וזה לא אותו דבר. אפשר להבין כך, וכך הבין הבך. אבל רוב הראשונים לא הבינו כך את רשי. לא רוב, כל הראשונים. ראשונים הבינו שרשי חיבר בין שהייה להתמנה, הבך באמת הבין שרשי לא התכוון להתמנה באמת. דומה למה שאתה אומר עכשיו. אני רק אגיד, ההיגיון בדברי רשי, מה ההיגיון בדברי רשי להגיד שנדבר על התמנה? ההיגיון בדברי רשי, שהסוגיות לפני פרק עירה עוסקות בהתמנה. ומיד אחרי פרק עירה גם כן זה מתעסק בהתמנה, והפרק הבא זה באמת תומנים. אז אם לפני זה התמנה, ואחרי זה התמנה, יש היגיון שלו, גם באמצע זה התמנה.
כל הפרק?
מה?
אז כל הפרק יוצא שהוא...
לא, כל הדפים הראשונים שלנו, לרוב הראשונים, עסקים בשיעה. מדף למדוו, ועלה, למדוו, למדזין, למדחת, שיעה. אבל לפני למדוו, הדפים הקודמים עסקו בהתמנה. ואחרי למדוו, בהמשך, ועוד כמה דפים הלאה, בפרק הבא, הכל יעסוק בהתמנה. כאילו לפי רשי יוצא שהגמרא מדברת על התמנה, לפי כל הראשונים, לא לפי רשי, וזה שהגמרא מדברת על התמנה, שהייה, התמנה. זה משונה, למה שהגמרא מדבר על התמנה? תעבור לשהייה, תחזור להתמנה.
אבל זה אחורי, לפי רשי, הכל מדבר על התמנה.
נכון, לפי רשי הכל מדבר על התמנה, הכל. לפי רשי מדובר שזה על גחלים, אולי יש פה ושם מזכורים אחרים, אבל המיינסטרים של המשנה שלנו, והגמרא שאחריה מדבר על התמנה. רשי נותן גם טעם נוסף, חוץ משם היחטא בגחלים. אומר רשי, אינמי, נתקיימה דעתו, ומחזי כמבשל. רשי נותן כאן עוד טעם, נתקיימה דעתו ומחזי כמבשל. עכשיו זה דבר שצריך להבין אותו, ויש לנו קושי בדבר הזה, כי גם אם נבין לפי רשי שהתמנה, לא משנה, אנחנו מדברים בפשטות פה על ערב שבת. יש אמנם בגמרא, לא ייתן, לא יחזיר, נדבר על זה. אנחנו מדברים לפני שבת. ולמה זה משונה? כי בדרך כלל, איסור מחזי כמבשל, או איסור מחזי, לא מחזי כמבשל, איסור מחזי, זה איסור על הפעולה ולא על התוצאה. כלומר, איסור מחזי בדרך כלל זה שכשאתה עושה את זה, יסתכלו עליך ואז יחשבו שאתה עושה משהו אסור. אבל לא שמאוחר יותר מישהו יראה ואז הוא יגיד, בדרך כלל מחזי מדבר שבזמן הפעולה עשית משהו שאפשר לעשות אותו בצורה מותרת ואפשר לעשות אותו בצורה אסורה, ואנשים יחשבו שאתה עשית אותו בצורה אסורה. אז יש דברים של מראית עין שיש מקום לדון בהם. למשל, כביסה. אז מה הבעיה בכביסה? עוד פעם, הבעיה בתלייה עצמה, אבל גם במראית עין הבעיה היא בתלייה. אם אתה תדעת לפני שבת, כביסה רטובה בשבת, גם אם היא זכותה. אנחנו לא אומרים, טוב, מי שיבוא עוד 3 שעות ויגיד, תלית בשבת. כיבסת בשבת. לא חוששים. חוששים רק שאסור לתלות בשבת, אז כביסה זה דווקא דוגמה טובה. על משהו שאתה אומר, תשמע, אתה עשית משהו שהיה מותר, בזמן מותר, אבל התוצאה תבלבל אנשים, אנחנו פחות מוצאים. אולי לעניין שמיטה, אבל נעזוב את זה עכשיו, שמיטה זה כאילו אסוציאציות רחוקות מדי, דבר על שמיטה, אבל נטיית עץ לפני שמיטה, שנתת בזמן שמותר לתת, כי איננו תוספת שביעית, אנחנו חוששים שהאדם מסתכל עוד כמה שנים, כשאתה עשה נטע רווי, אורלה, ויגיד, רגע, הוא נטע בשביעית, אלך אחורה, ויש... צריך לחשוב על הדוגמה, הדמיון של הדוגמה הזאת. אבל אופן כללי, בדרך כלל, מחזי מדבר בפעולה, ולא בתוצאה. ולהגיד כאן, מחזי כמבשל, זה אומר שהבעיה היא בתוצאה, ולמרות שמדובר על תוצאה, יש כאן בעיה של מחזי. ובאמת המהרש"ל גורס אחרת, אפשר לראות שם בדף ל"ו עמוד ב', דיור המתחיל רש"י, המהרש"ל גורס שונה ברש"י וסבור שרש"י מדבר על חזרה ולא על שהייה. כלומר רש"י מדבר על מציאות שאדם עשה פעולה בשבת. כי קשה לו להבין איך יכול להיות שאדם עושה פעולה לפני שבת, ואנחנו נגיד שזה מחזי. אז הוא באמת הבין שמדובר על פעולה בשבת, אבל פשטות הדברים והגרסה המקובלת יותר, שמדובר על שהייה, דן מזה הפני יהושע גם, ואומר שרש"י מדבר על שהייה, ואז יש לנו הפתעה ברש"י שיש לנו מחזי חדש. אז יש לנו מחזי שאדם עשה פעולה לפני שבת, ולמרות זאת אנחנו אומרים מחזי, עכשיו זה דבר משונה, כי אז מה? מה מחזי פה? אדם מסתכל עליך לפני שבת, או בשבת, מה בדיוק המחזי פה? עכשיו רשי אומר את המחזי בצורה מעניינת, מה רשי אומר כאן? נתקיימה מחשבתו ומחזי כמבשל. מה זה נתקיימה מחשבתו ומחזי כמבשל? זה משונה קצת, המפרע, נתקיימה מחשבתו ומחזי כמבשל. זה תלוי במחשבה שלו. מאיך זה כמבשל, הרי זה לא קשור למחשבה, זה קשור למה שאנשים רואים. לא ברור לגמרי, אבל יכול להיות שבדברי רש"י עולה שמדובר על מחזיק כמבשל לאדם עצמו. לא לאחרים, לך. אתה תעשה פעולה שתגרום לך להרגיש את המבשל, בסוף תבוא לעשות איסור בשבת. כלומר, יכול להיות שיש כאן איזו בעיה שנתקיימה מחשבתו, שזה באמת מחזיק כמבשל אחר, שזה ייתן לך תחושת... אולי, ויכול להביא לאיסורים אחרים, כלומר, אתה תרגיש שאתה מבשל. אני לא אעריך בהסבר הזה עכשיו. אני רק אגיד שני דברים. א', אני אגיד שבאמת יש מקום לחשוב על זה, ומורי ורבי הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, בדרך כלל נביא את הרב ליכטנשטיין, הרב עמיטל לפני 35 שנה, נתן שיעור כללי על זה, בישיבה, והוא טען שבאמת רש"י אומר זה כמשל זה לאדם עצמו, והוא נוסח, נסה להוכיח שזה לאדם עצמו. אתם אומרים כמה שיעור כללי משפיע, שאני זוכר שיעור כללי לפני 35 שנה. אני זוכר את הצלול שיעור, אני זוכר איפה אני יושב בשיעור, ואני זוכר, זה היה הפתעה בשבילי, כאילו, דברי רש"י, זה מטריד, נכון? דברי רש"י, אנחנו נוראים על דברים שצריך לזכור בלילה. זה לא צריך לזכור בלילה, אבל כל דבר שאתה אומר, צריך ככה להיות חלק מה... התקיימה מחשבת אור, ואיך זה כן ושם. עוד דבר מעניין, שאני לא אריך בו עכשיו, אבל החזון איש, חזון איש בסימן למד זין, עוד כף א', טוען שבאמת האיסור עצמו של שמא יחטא בגחלים הוא איסור שלא קיים רק במעשה אלא גם במציאות. זאת אומרת, שמא יחטא בגחלים זה לא רק שמא תחטא בגחלים בזמן שאתה שם את התבשיל. שמא יחטא בגחלים זה שם את התבשיל במצב מסוים, אז עוד כמה שעות אתה תראה את זה עליי שתבוא לחטות בגחלים. כלומר, החזון איש אומר, האיסור לא תלוי במעשה אלא במציאות. שיש לך תבשיל שנמצא על גבי גחלים ויש חשש שתחטא בו. ולכן אומר החזון איש, שגם אם לא תניח את הקדרה על הקירה, אלא זה יגיע לשם לבד, למשל על ידי גוי, או להבדיל על ידי קוף, על ידי בעל חיים, שאתה תצטרך לסלק את הקדרה מהקירה, כי חכמים אמרו, אם זה נמצא על האש במצב X, יש חשש שמא תחטא בגחלים. עכשיו זה מאוד מעניין, אנחנו נראה דברי החזון איש בהמשך, לגבי תלתה של שבת עם שעון שבת. האם אתה יכול לשים תבשיל לפני שבת, ואתה רוצה שמחר הבוקר הוא ידלק ויבשל בשבת עצמה. אז אנחנו עוד נדבר על זה בעזרת השם, אני עוזב את זה כרגע, אבל ננסה לדון בזה, אבל לא, לא כרגע. טוב. יש לנו בגמרא מחלוקת בין חנניה לחכמים. על המשנה אומרת הגמרא, חנניה אומר, כל שהוא מבושל כמאכן בן רוסאי, מותר להשתו על גבי קירה, ואף על פי שאינה גופה ואינה כתומה. אז חנניה אומר שאיסור שהייה לא חל אם התבשיל הגיע לבן דרוסאי. בן דרוסאי שודד שהיה נוהג לבשל, לאכול באופן חלקי, בבישול חלקי את התבשילים שלו, לפי הרמב״ם שליש בישול, זה חצי בישול, לפי רש"י שליש בישול. זה מאוד מעניין שדווקא בדור שלנו פתאום אנשים יהיו שודדים. יש שם הרבה מקומות, בשר שנותנים לך אותו, לא מבושל, קצת מבושל, אתם יודעים איזה? מדיום, אני לא יכול לראות בשר עם דם, זה כאילו לא יכול לאכול את זה. אבל אני רואה לידי, אנשים מזמינים, כאילו נראה להם שלהזמין well done כמו שאני מזמין, זה לא באמת לאכול בשר. זה נראה, כאילו הרסת את הבשר. בשר צריך להיות באמצע. אבל הוא ככה היה אוכל, ולכן... מה זה? שאלה מעניינת, מעניין, ננסה לחשוב על זה עוד מעט, כי זה תלוי גם בשיטות הראשונים השונות, אבל לפי חנניה, אם זה שליש בישול, אז אתה כבר לא להוט לחטות בגחלים, כי אתה יודע שבכל מקרה זה יהיה מוכן, גם אם לא תעשה שום דבר, גם אם לא יהיה מוכן, אתה יכול לאכול את זה בדוחק, לא בלחץ, ולכן מותר לעשות דבר שהוא מעל בן דרוסאי. הגמרא בדף למדווה המודבט מביאה את דעת החכמים ומעלה אפשרות שחכמים חולקים על חנניה. ולפי שיטתם אסור לעשות גם לפני שבת. אם קירה לא גרופה וכתומה, אסור לעשות תבשיל מעל מאכל בן דרוסאי. מותר רק תבשיל מבושל כל צורכו, הוא מצטמק ורע לו. בואו ניקח לדוגמה מהיום, הגעתם לצימר בשבת, יש לכם אש להבות, אין לכם פלטה של שבת, אין לכם כיסוי, יש לכם להבות. על כיסויים נדבר ועל כיסוי כפתורים נדבר, אבל בואו נגיד שאין עכשיו שום דבר, רק להבות. האם אתה יכול לפני שבת לשים תבשיל על האש? שיהיה לך לערב. לפי חנניה, אם התבשיל הוא מעל בן דרוסאי, אתה יכול לשים את זה על האש, למרות שהאש גלויה. למרות שיש מצב כזה, אתה יכול לשים את זה על האש. לעומת זאת, לפי דעת החכמים, אתה לא יכול לשים את זה על האש. כדי לשים את זה על האש, או... שתצטרך להפוך את האש לגרופה וכתומה, ובוא נאמר שאתה לא יכול. ואם אתה יכול, צריך לדון איך אפשר, האם על ידי כיסוי או גם על כיסוי כפתורים, שזה יותר קל, שזה נדבר, או לדאוג שהתבשיל יהיה מבושל כל צורכו, הוא מצטמק ורע לו. ובעקבות הגמרא נחלקו ראשונים מפסק ההלכה, רשי ותוספות פסקו כדעת חנניה, ואילו עריף והרמב״ם פסקו כדעת החכמים, לא כחנניה, שצריך להיות מבושל כל צורכו, כדי לשים אפילו לפני שבת על גבי אש שאינה גרופה וכתומה. עכשיו, היה מקום להעריך הרבה בסוגיה. והיה מקום להעביר עכשיו שיעור שלם בתוך הסוגיה, בחנניה וחכמים וכל הסברות של הדברים האלה, ואנחנו אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, כי אנחנו מנסים קצת לרוץ לקראת סוף הזמן, אז אנחנו לא נעשה את זה. אבל פעם, מן הסתם תעשו את זה. אז אני אומר לכם, להלכה, איך תהיה פסיקת ההלכה ברגע שאנחנו רואים מחלוקת ראשונים כזאת? פסיקת ההלכה לכאורה ברורה. מה תהיה פסיקת ההלכה אם אנחנו מנסים לנבא עתידות? ריף ורמב״ם, זה אומר שהשולחן ערוך יפסוק להחמיר. ולעומת זאת, הרמה יפסוק אולי להקל, כדעת רשי ותוספות. בשולחן ערוך כותב, ריש נון ג' כי רשי עשויה כקדרה, עשו ליתן לה תבשיל מבעוד יום להשוטו עליה, אלא אם כן נתבשל כל צורכו, והוא מצטמק ורע לו. אבל אם נתבשל קצת, ולא נתבשל כל צורכו. כלומר, שולחן ערוך מביא כאן את הדעה המחמירה, שזה צריך להיות נתבשל כל צורכו, הוא מצטמק ורע לו. אבל אפילו נתבשל כל צורכו והוא מצטמק ויפה לו, חיישינן שמה יחטא, חוששים שמה יחטא בגחלים, ואסור לשתו עליה, אלא אם כן גרף, דהיינו שיוצאים מן הכל הגחלים, או קטם. דהיינו שכיסא גחלים ואפר למעט חומם. אז השולחן ערוך, הדעה הראשונה שהוא מביא, היא הדעה האוסרת והמחמירה, שצריך להיות מבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו כדי להתיר. ויש אומרים, אומר הרמה, וכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, או שנתבשל כל צורכו, הוא מצטמק ויפל ומותר להשתו, על גבי קירה אפילו אינה גופה או חומה. הדעה השנייה שהשולחן ערוך מביא, היא הדעה המקלה, שמעל בן דרוסאי אפשר להקל, אומר הרמה, ונהגו להקל כסברה אחרונה. עכשיו יש מחלוקת בין הפוסקים, מה עושים לדעת השולחן ערוך? פשטות השולחן ערוך לאסור. לעומת זאת, לדעת מנחת כהן, השולחן ערוך פסק להקל, ולמרות שכאן יראה שהוא החמיר, או לפחות לא ברור לגמרי, יש מקומות אחרים שמהם מוכח שהוא מקל. לא נביא אותם כעת. נראה אותם אולי בעתיד, בהמשך בעזרת השם. אבל יש מקומות אחרים שמוכח שהשולחן ערוך פסק להקל, כך טוען המנחת כהן. ועוד מי שפסק להקל, שזה הפתעה שיפסוק להקל, כי השולחן ערוך לכאורה מחמיר. למה השולחן ערוך לכאורה מחמיר? סתם ויש, הלכה כסתם. הדעה הראשונה היא בסתמה. הדעה השנייה היא בתור יש אומרים. סתם ויש, הלכה כסתם. אז זה פלא. לכאורה פשטות על השולחן ערוך להחמיר. עכשיו זה גם הגיוני שהוא יחמיר. למה זה הגיוני שהוא יחמיר? אמרנו קודם, זה ריב ורמה. הרב עובדיה, ושוט יביא אומר, חלק וב, אור החיים סימן למד ב', טוען גם כן להקל, אז א', אולי השולחן ערוך פסק להקל, אבל הוא יודע שזה לא גמרי פשוט, והוא אומר, בכל מקרה, המנהג הוא להקל. עכשיו, אתה מבין, של הרב עובדיה, קצת קשה להגיד את זה, כי הרב עובדיה מאוד, ככה, מה שאומר לכם, כל אשר יאמר לכם, יוסף תעשו, ומה שאומר השולחן ערוך עושים, וכאילו, פתאום, הוא אומר, לא, וזה המנהג להקל, למרות שאולי השולחן ערוך פסק להחמיר, אבל בעיקרון הוא, יש לו כלל כזה שהמנהג מכריע גם נגד השולחן ערוך, זה המנהג. לא תמיד הוא מיישם אותו עד הסוף, שלמה בדיוק המנהג, הוא מגדיר את המנהג. אבל בכל אופן השולחן ערוך, הרב עובדיה פסק להקל, למרות שפשטות השולחן ערוך להחמיר. לדעת הרמה, ברור שאפשר להקל. הרמה כותב שאפשר להקל, אז יוצא לפי זה שלאשכנזים ברור שאפשר להקל. לספרדים, יש ספרדים שמחמירים, כדעת השולחן ערוך, ויש כאלה שמקלים, כמו העובדיה וגם כף החיים מקל. אז יש כאלה ספרדים שמקלים. אני רק רוצה להגיד כמה הערות בקצרה. א', הבאתי את ההשלכות של הדבר הזה, למרות שכיום, כשמשים על פלטה, אז פלטה זה גרוף וכתום, ונדבר על זה, אז כבר אין כל כך השלכות לזה בפלטה. השלכות זה שזה יותר, או על אש גלויה, או למי שמחמם דברים בתנור. יש כאלה ששמים בתנור. אז גם שם יכולה להיות שאלה, אז יהיה בתנור, יהיה על אש גלויה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש נושא שלא הערכנו בו, היינו מעריכים בבדין מגיס, וזה נקרא קירוב בישול. אם אדם שם תבשיל לא מבושל, אפילו לפני שבת, שם אותו על הפלטה או על האש, צריך להיזהר מאוד לא לפתוח את המכסה ולסגור אותו. לפתוח אין בעיה, אבל אם זה לא מבושל כל צורכו, ואתה סוגר את המכסה, אתה מקרב בישול שזה גובל בדאורייתא, כי אתה גורם לתבשיל להתבשל מהר יותר. וזאת סיבה נוספת שכדאי להקפיד יותר שדברים יהיו מבושלים כדי שלא תהיה תקלה, גם אם נגיד שיש מקום להקל בזה. ונקודה נוספת, שאלת על העניין המציאותי, אז באמת העניין המציאותי הוא מאוד מעניין. האם המציאות עם אנשים לאותים או לא לאותים? האם אפשר לקחת מרק קר ולשים אותו על האש, על אש לא מחוסה, בצימבר שדיברנו, לשים אותו לפני שבת על האש, כמה דקות לפני שבת. לכאורה, לפי מה שראינו, תהיה בעיה, מותר לשים, לפי אשכנזים, אחרי בן דרוסאי, לפי הספרדים אולי שיהיה ממש מבושל, החזון איש מקל, לשים את המרק קר. ולמרות שמרק קר נחשב לא מבושל, נכון? כך אמרנו, אומר החזון איש, זה נחשב לא מבושל מבחינה הלכתית, אבל לא מבחינה מציאותית. ברור שיש כאן בישול, ולכן, כיוון שזה מבושל מבחינה הלכתית, למרות שזה לא טעים עדיין, ואולי חם קצת, ולא יהיה מספיק כמו מרק, אבל הוא אומר, אדם לא להוט לחטות ברחלים, כאשר מציאותית זה נחשב מבושל בשבילו. אז יכול להיות שגם בזה יש מקום לדון, בימינו לגבי בשר שבעיני אנשים נחשב כמבושל, אולי אם אדם יהיה לו להוט, אז נחשיב את זה כלפחות כמעל בן דרוסאי, או אולי גם עשרים יותר יקלו, יש מקום אולי לדון, נחשוב על זה. והדבר האחרון שאני אגיד כאן, בדרך כלל, יש לנו, כשרואים את העולם, עושה משהו, נוהג משהו, והוא לא כל כך לפי הדרך הרגילה, יש לנו שתי אפשרויות להתייחס להם. אפשרות אחת להגיד, לא נגיד להם שום דבר, למרות שהיה ראוי להעיר להם, בגלל שמוטב יהיו שוגגים, ואל יהיו מזידים. יש לנו מקרה אחר, שאנחנו נראה אותם עושים משהו, אנחנו נגיד, לא, לא, אנחנו לא נגיד להם שום דבר, לא נעיר להם, בגלל הנח להם לישראל אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. עם ישראל עושה, יש כאן בני נביאים. אצלנו בסוגיה, בדברי הראש, יש פתגם שלישי. מאוד מעניין, שדורש הרבה מחשבה פילוסופית. הראש אומר שהיה מקום לכאורה לפסוק, להחמיר. אבל הוא אומר, העולם נוהג להקל ולחמם מעל בן דרוסאי, והנח להם. למה? למה? היה אפשר להגיד קראים, זה בעל המאור אולי. אומר הראש, הנח להם שעדוקים הם במצוות עונג שבת. הם רוצים שיהיה אוכל חם בשבת, תעזוב אותם. תעזוב אותך, שזה מאוד מעניין, מאוד מעניין הדבר הזה. עד כמה אנחנו מוכנים להגיד שבשביל מצווה מסוימת אנחנו נוותר על משהו אחר. למשל, אלה שאומרים, לא נמחוא כפיים בשבת, לא נגיד, שמע, אני, זה השבת שלי, כמה נגיד שעדוק בזמירות שבת, בזמירת שבת, זה מתיר משהו. עכשיו, ברור שאי אפשר להגיד את זה בצורה קיצונית, כן? אי אפשר להגיד, שמע, אני מתלהב, אז אני אעבור הכל ועוד שבעולם, כי אני עדוק בשירה בשבת, אי אפשר להגיד כל דבר. אז השאלה, מתי אנחנו יכולים להגיד את זה, אבל זה מאוד מעניין המשפט הזה. המשפט הזה, מבחינה מחשבתית, הוא מאוד מעניין. הנח להם שעדוקים הם במצוות עונג שבת. מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן. הדבר הבא שלנו זה קדרחייתא, הנחה דבר שאינו מבושל בכלל. אנחנו נלמד את הסוגיה.